אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
התחלנו לעבוד על הפרק הזה בתחושה קשה. הדיווחים מטוקיו לא היו מזהירים, הנציגים שלנו אכלו מכות מגויים באולם הג'ודו אחד אחרי השני, ובלי הארד בתקוונדו היינו לגמרי בקרשים. אבל אז, הכבוד חזר פתאום. פיטר וגילי וסגי וטימנה וארטיום ולינוי. האם ההצלחה הישראלית באולימפיאדה טוקיו מבשרת על עידן חדש בספורט, או שאולי זאת החזרת עטרה ליושנה? היי, אני עקיבא נוביק, ואתם מאזינים לעוד יום. בפרק הזה נבדוק אחת ולתמיד את המיתוס הזה, שלפיו אנחנו עם של לוזרים בספורט.
את המיתוס הזה יוצרים שני כוחות. אחד זה האנטישמים שלא שייכים לעם היהודי, והאחרים הם לצערנו בעלי בריתם הציונים, שקיבלו את הדימויים שהעולם האנטישמי בנה עבורם.
זה ההיסטוריון פרופסור משה צימרמן, שאחד מתחומי המחקר שלו הוא יהודים וספורט, וכבר שנים שיש לו בטן מלאה בדיוק על זה.
מהרגע שיש ספורט, אתה רואה את היהודים נמצאים בו, ולא סתם נמצאים בו, אלא גם מצליחים בו.
אני יכול להעיד רק לגבי ענפי הלחימה. בענפי הלחימה אנחנו היסטורית לא טובים, אנחנו אדירים.
רם גלבוע הוא פרשן של ספורט זירה ועיתונאי, וגם בעצמו חגורה שחורה בג'יוג'יצו. גם גלבוע וגם צימרמן מגיעים אלינו עם ערימה של הוכחות שנפרסות מאות שנים אחורה.
תבדוק את הרשימה של הזוכים במדליות באולימפיאדות, מ-1896. אתה תראה רשימה ארוכה מאוד שהם יהודים. היהודים היו אלה שיבאו את הכדורגל, למשל, מאנגליה לאירופה.
יהודים היו מעורבים בהתפתחות של אייקס אמסטרדם וביירן מינכן וקבוצות בפרמייר ליג. יש ספר על תרומת היהודים לכדורגל האנגלי של אנטוני קלוויין, הוא נקרא "האם הרבי שלך יודע שאתה כאן?" ויש בו מאות עמודים. אבל כל זה קרה רק ב-200 שנים האחרונות, שאז בעצם נולד הספורט.
ספורט זאת המצאה, גם המונח עצמו, של המאה ה-19 וה-20. אנחנו משליחים אחורה ואומרים, פעילות גופנית לפני כן נקרא לה בדיעבד ספורט.
ואם רק יודעים איך להסתכל ואיך לקרוא, המקורות שלנו מלאים בסיפורים על ספורט וספורטאים.
כל אחד שלמד פעם בבית ספר דתי כמוני, אז הוא יביא לך את ריש לקיש שנתן את הקפיצה המרשימה ביותר. הוא היה איש שנתן את הקפיצה לרוחק ההיסטורית בתקופה של המשנה.
למי שלא שמע, ריש לקיש היה ליסטים מטבריה, והוא נתן קפיצה אדירה לתוך מי הירדן בסביבות שנת 230 לספירה, אבל היו גם לפניו.
כאשר אנחנו התחלנו לדבר על החייאת הגוף היהודי מחדש, כדי לתת לזה בסיס, אמרו, אוקיי, בואו נסתכל בתנך ונראה. ומצאו שם את מה שרוצים.
למשל, יעקב אבינו נאבק נגד המלאך, או קרב דוד וגוליאת עם הטרשטוק שלפניו, וגיבורי בית דוד שהיו אחלה קבוצת ריצה ושמשון הגיבור, ויש גם ענף ספורט שיכול להיות שאנחנו המצאנו ראשונים.
אחרי שהמציאו את ריצת המרתון, שכבר גם כן בנויה למיתולוגיה, הם ספרו את 41 קילומטר ב-195 מטר, אמרו זאת ריצה שהיא היסטורית, ככה הייתה הריצה אחרי הניצחון במרתון, ואז איזה פיקח בא ואמר, רק רגע, אנחנו היהודים, אין לנו דבר כזה,
ברור שיש, ספר שמואל א', מיד אחרי שהפסדנו לפלישתים בקרב ליד ראש העין, הנה אני קורא, וירוץ איש בנימין מהמערכה. אני מדלג, ומדיו קרועים ואדמה על ראשו, ויומר נס ישראל לפני פלישתים, וארון האלוהים נלקחה.
ואז בא גם אדם לארץ, שהוא מומחה להיסטוריה של הפעילות הגופנית היהודית בתקופת התנך, והלך ובדק ומצא שמרוץ איש בנימין היה 60 קילומטר. דהיינו, אצלנו, אמנם הפסידו במערכה, אבל מי שרץ, רץ עוד 20 קילומטר יותר.
ולא רק המרתוניסט היהודי. הרבה יהודים עשו ספורט במהלך השנים, עוד לפני שהם ידעו בכלל שזה מה שהם עושים.
ויש לך גם הידיינות של הרמב״ם בנושא הזה של פעילות גופנית. כן? ויש התייחסות חיובית לפעילות גופנית. דהיינו, השאלה הזאת מטרידה מאז ימי התלמוד.
היה לנו אפילו סוג של גורו לייפסטייל לפני יותר מ-1,000 שנה. קראו לו אסף הרופא, אם שמעתם, והוא היה נותן עצות כמו לרוץ קבוע ולאכול מזון בריא, משהו שבין משה בר סימן טוב לפאולה רוזנברג. אז אם אנחנו עם כל כך ספורטיבי, איך זה שאנחנו כל כך לא? מאיפה בא הדימוי העצמי הזה שלנו? זה כנראה בא גם מבפנים. כי כשעוברים על ההיסטוריה היהודית, מוצאים גם התנגשות ענקית, רעיונית, בין יהדות וספורט.
את העדויות הראשונות לספורט אפשר לראות מההתנגדות של הממסד הרבני.
זה שוב רם גלבוע, והוא מדבר על אירועים היסטוריים שהיום אנחנו קוראים להם חג החנוכה. זה קרה לפני יותר מ-2000 שנים, כשהיוונים ההלניסטים שלטו בארץ וניסו להכניס כאן את התרבות שלהם, שכללה הרבה פיתוח גוף.
יש כל מיני שאלות ותשובות, האם מותר להשתתף בתחרויות ההלניסטיות של ההפקות, ואנחנו רואים שכבר מהרגע הראשון הייתה בעצם התנגדות רבנית, יחד עם משיכה מאוד גדולה של הצעירים או צעירים מסוימים.
אני רואה פה, פתוח מולי כמובן, ספר מכבים א' א'.
יש זמן שלו?
מסופר, בימים ההם יצאו מקרב ישראל בני בליעל, והתנדבו אנשים מן העם וילכו אל המלך אנטיוכוס הרביעי, ויבנו גימנסיון בירושלים כמשפטי הגויים. גימנסיון? כלומר, מה זה, אקדמיה לספורט בעצם?
כן, בכל גימנסיון, בכל אזור שלו, או בכל קומה שלו בתקופה יותר מאוחרת, יש אימונים בענף אחר, וגם תחרויות.
בימים ההם הייתה קבוצה יהודית שזרמה עם התרבות הזאת, הם הקריבו קורבנות לאלילי יוון, וגם עשו הרבה ספורט, והקימו גימנסיון, והשתתפו במשחקים ותחרויות, אלה המתייוונים. מולם קמה קבוצה שהתנגדה לכל זה, המכבים. ועד היום אנחנו חוגגים את הניצחון של המכבים במלחמת האזרחים הזאת.
זה דבר שבזיכרון שלנו, אנחנו בנינו אותו בגלל סיפור חג החנוכה, בתור דבר שהוא שלילי, אנחנו נגד ההתייבנות.
נגד התייבנות זה גם נגד עוד דברים, נגד תרבות מערבית ונגד סגידה לאנטיוכוס ונגד להקריב חזיר באמצע מודיעין, אבל גם נגד תרבות הספורט של היוונים שהיו אלה שהמציאו את האולימפיאדה. אז אולי מאז התסביך שלנו?
מצד שני, אם אנחנו כל כך נגד התייבנות, למה אנחנו כל כך שמחים על המכבי בתור האבא של הספורט היהודי הציוני של היום?
אז מכבי זה מועדון ספורט שמזכיר את החשמונאים, ושמשון זה ירושה מהתנך, אבל את הסיפור של הספורט היהודי המודרני אנחנו מתחילים לספר ברגע ספציפי אחד, קצת לפני שנת 1800, בסיטי של לונדון.
הנקודה הראשונה שאנחנו יכולים לראות בה הצטיינות, זה כנראה דניאל מנדוזה. הוא מדובר על צאצא למגורשי פורטוגל.
מנדוזה הוא יהודי חשוב מאוד, תכף תבינו עד כמה, אבל האמת היא שלעולם האיגרוף הוא מגיע כמעט בטעות.
הוא בהתחלה בכלל הולך לראות קרב, ובדרך לקרב הוא נקלע לשלוש קטטות, היה בחור חמום מוח, הוא חשד שזבן רימה אותו בעודף, הגלה חתכה אותו בשביל, ומישהו הסתכל עליו לא טוב.
קיצור, ארס מקומי, לא משהו שלא נתקלנו בו. אבל כשמנדוזה הלך מכות בסמטאות של לונדון, ראה אותו בריון גוי בשם ריצ'רד המפריז, והם הפכו ליריבים קבועים בזירה.
כן, הם המציאו את הטרשטוק, שזה מדהים, הם פשוט פתחו אחד על השני בעיתונות, אתה לא יודע, אני למדת אותך כל מה שאתה יודע, אם אתה כל כך אמיץ, אז בוא תגיד לי את זה בפנים, מעניין, אני מחפש אותך בכל לונדון, ואני לא מוצא אותך, וכך הלאה.
וכשכל לונדון כבר קוראת את השרשורים שלהם, והבאז סביבם עולה להם לראש, הם מקבלים החלטה דרמטית. במקום לקבל את השכר בכוסות בירה או בכסף של הימורים, כמו שמקובל, הם ממציאים את הכרטיסים.
הם התחילו לקחת כסף. זה למעשה תחילת הספורט המודרני, הספורט כבידור.
ומנדוזה עושה לנו הרבה כבוד, כי מכל אנגליה מתקשרים להתפעל איך זה שיהודי מרביץ ככה.
אפילו נכתב עליו שהוא לא היהודי ששייקספיר מכר לנו. ומנדוזה היה הראשון, היהודי הראשון שלחץ את היד של מלך אנגליה.
עכשיו תנסו לדמיין את דניאל מנדוזה, ואז כנסו לוויקיפדיה שלו ותראו את הציור. ממש לא מוחמד עלי או אליאנה, יותר כמו יהודי קטן 70 קילו ביום טוב.
ומי שלרוב ניצח היו חבר'ה פיריים גדולים, שפשוט פעם אחר פעם תפסו את היריבים שלהם, והטיחו אותם אל הקרקע עד שהיריב היה כבר גמור. היו מעט מאוד מכות יחסית לספורט שנקרא אגרוף. ודניאל מנדוזה הוא היה מתאגרף החושב.
המתאגרף החושב מנדוזה גם כתב ספר, אומנות האיגרוף הוא קרא לו, והרבה ילדים יהודים קראו אותו באירופה. וכשהתחילו גלי ההגירה הגדולים לארצות הברית, סביר שכמה מהם לקחו במזוודה הקטנה את הספר, ואולי גם כפפות איגרוף.
אנחנו עוברים עכשיו מעבר לאוקיינוס, לארץ החדשה, לארצות הברית, ושם כמעט כל דבר שקשור באיגרוף בשליש הראשון של המאה ה-20, זה יהודים.
בארצות הברית, בשלב הראשון, בהתחלת המאה ה-20, המתאגרפים היהודים היו אלה שנמצאים בחזית. רצית להגיד ספורטאי מתאגרף טוב, היית מחפש מיד את היהודי.
הדרך של המאגרים היהודים לפרוץ ולבלוט, וגם שלא התעסקו איתם, עברה בזירות של ניו יורק ושיקגו.
היה את השלב של היהודים, אחרי היהודים הגיעו האיטלקים, אחרי האיטלקים הגיעו האירים, אחרי האירים הגיעו השחורים, אבל היה את הגל שלנו, והגל שלנו היה לחלוטין משמעותי, כי הוא היה יחסית בהתחלה בבנייה של הענף, וכולם היו יהודים. זאת אומרת, איטלקים שרצו להצליח באגרוף בתחילת המאה ה-20, היו לא מעטים ששינו את שמם לשמות יהודיים. היום נשמענו מטורף, אתה רוצה להצליח באגרוף, אז אתה קורא לעצמך בשם יהודי.
למשל, סלווטור אל מנדלה, איטלקי, קתולי, שכדי להצליח, עברת את השם לסמי מנדל.
המאמנים היו יהודים, המנהלים היו יהודים, חברות הציוד היו יהודיות, המרגנים היו יהודים, כל מי שהיה סביב הענף הזה, ידע יידיש פחות או יותר.
היהודים השתמשו בספורט בתור סוג של סולם בשביל לטפס בו במעלות החברה. כשאתה נמצא בתור מיעוט בתוך חברת רוב, אתה מחפש דרכים להיכנס. יהודים הרבה פעמים עשו את זה דרך האוניברסיטה, דרך פעילות כלכלית, אבל הם עשו את זה הרבה מאוד גם דרך הספורט.
ויהודים פרצו בהרבה מאוד ענפים, אם זה כדורגל, או שחייה, או אגרוף. יש גם ענפים שלא ממש נשמעים יהודיים, אבל מתברר שגם בהם עשינו חיל.
הבאדי בילדר הראשון, יוג'ן סנדאו, עד היום הפרס באחת התחרויות הכי נחשבות בעולם לבאדי בילדרים, נקרא דה סנדאו, על שמו.
סנדאו היה נער קרקס יהודי, שנולד לפני בערך 150 שנה בקניגסברג שבגרמניה. אבל נשאלת השאלה, אם לפניו לא היה, איך פתאום קם בבוקר אדם וממציא ז'אנר חדש?
היה זה ענף כזה של תצוגות כוח. אנשים שהיו מגיעים ומרימים אבנים ענקיות, או גמלים היו מנסים למשוך אותם ולא היו מצליחים, והם היו נוסעים בכל העולם, בייחוד בתיאטראות של לונדון, תיאטרון אפולו למשל, ומציגים שם את כוחם.
ופתאום סנדאו שם לב שכשהוא עושה את החימום לקראת המופע, אנשים בוהים בו, בייחוד אגב נשים.
ואז הוא התחיל לעשות מופע שלם שלא מבליט את השרירים. והוא אפילו ביחד עם המחבר של שרלוק הולמס, עם ארתור קונן דויל, הוא אפילו יצר את תחרות הבאדי בילדינג הראשונה, הוא היה שופט בה.
רגע השיא של סנדאו הגיע כמעט במקרה. בראינוע, באירופה וארצות הברית, היו מציגים סרטונים בשחור לבן. היו שם סרטוני חתולים ואישה עם זקן, וגם הבודי בילדר סנדאו. ויום אחד צפה בו הסופר הנודע אדגר בורוז.
בורוז ראה את הסרטון שלו שאדיסון צילם, וישר רץ הביתה וכתב את טרזן. על בסיס דמותו, הם היו לובשים אז כיסויי חלציים מנומרים. על בסיס דמותו הפיזית.
הכל מחרמן.
כן, הוא דמיין את טרזן.
אז טרזן הוא ממוצא יהודי, וזה לגמרי מכניס את סנדאו להיכל התהילה שלנו, לצד דניאל מנדוזה, וגם לצד עוד ענף שבו יהודים היו ממש ממש טובים.
סייף, בייחוד בהונגריה, היה נחשב הספורט העילאי. ההונגרים רואים את עצמם צאצאים של סייפים אדירים, ושם גם כל נבחרת הונגריה גברים 1908 שזכתה בזהב, הייתה יהודים, כולם. כל נבחרת הונגריה בסייף שזכתה בזהב ב-1928, 20 שנה לאחר מכן, גם היו יהודים כולם באולימפיאדה.
תור הזהב היהודי נמשך כמעט 150 שנה. אפשר לומר שבין מלחמות העולם, היהודים באירופה היו מעצמה של ספורט. בכל מקום שנתנו לנו, השתלבנו יופי. והתופעה הזאת דאחה מכמה סיבות, אבל יש אחת מרכזית.
הרבה בגלל עליית הנאציזם, הם גם רצחו בצורה מחרידה בשואה אחר כך הרבה מאוד אלופים.
ספורטאים יהודים הלכו לגרדום, או הלכו אל סופם, כמו כל האחרים. זה שאתה ספורטאים מצטיין, לא מגן עליך מפני מחנה אושוויץ או מפני יריות של כיתת יורים.
אבל ממש עד תחילת מלחמת העולם, עד שהנאצים התחילו בהשמדה, ספורטאים יהודים המשיכו לקטוף מדליות ולהביא כבוד, ואגדת הסייף אלן מייר היא אולי הבולטת שבהם.
היא הייתה מדליסטית אולימפית זהב וכסף, וכשאימו על היטלר שבטלו את המשחקים במינכן שהוא מאוד רצה בהם, הוא הסכים להכניס אותה כעלה תאנה. אז ב-1936, היו שלוש נשים על הפודיום של הסייף, שלושתן היו יהודיות, אחת מהן הצדיעה במועל יד, זה הייתה מדליסטית הכסף היהודיה אלן מייר. שפשוט ייצגה אז את גרמניה, ואחרי זה ברחה לארצות הברית.
האיש שהכניס הכי הרבה גולים במשחק אחד של נבחרת גרמניה הלאומית בכל ההיסטוריה, הוא יהודי בשם פוקס. הוא הכניס 10 שערים במשחק שבו גרמניה ניצחה 14-0 את רוסיה בשנת 1910 או 11. העניין הוא שפוקס לא זוכרים אותו בין השאר בגלל שהצליח לברוח מגרמניה כאשר הנאצים עלו לשלטון.
אבל הטרגדיה שפגע כל כך קשה בספורט היהודי באירופה בשנות ה-40 לא ממש מסבירה את הדעיכה האיטית של הסצנה היהודית באגרוף האמריקאי. שם יש סיבה מפתיעה וגם קצת סטריאוטיפית.
החבר'ה האלה פחדו פחד מוות מאימא שלהם. ג'קי פילדס, האלוף האולימפי הצעיר ביותר אי פעם באגרוף, שאלו אותו רגע אחרי שהוא זכה בתואר, מה הוא חושב, הוא אומר שהוא מפחד פחד מוות מהמכות שאימא שלו תכניס לו. כי הוא מתאגרף, והיא לא ידעה.
אתם מבינים, היהודי שובר לסתו, תורג אנשים במכות, אבל מת מפחד שההורים יתפתחו ממנו.
הם כולם שינו את השם שלהם, כן? אחד הגדולים אי פעם, דובבר בן אברהם גרשון, שינה את השם שלו לבני לנארד.
כן, בזמן שאיטלקים מעברתים לשם יהודי, דווקא היהודים מאמצים שמות של גויים. ושנבין, בני לנארד הוא אחד המתאגרפים הטובים בהיסטוריה עד היום.
אולי הגדול אי פעם, הוא שינה את השם שלו כי הוא לא רצה שההורים שלו ידעו שהוא מתאגרף.
וזה לא רק באגרוף, אגב. קראתי פעם ספר על פושעים יהודים בארצות הברית, כמו מאיר לנסקי והיימי קוגל ובגסי זיגל, וגם שם מסופר שהם ממש הקפידו בכיבוד הורים, הם לא הרביצו בנוכחותם, וחלק אפילו הקפידו לא לרצוח בשבת.
אז הם כולם השתדלו מאוד להיות טובים לאמא שלהם, ולמשל בני לנארד, אחרי 7 שנים שהוא החזיק בתואר העולמי, אלוף העולם 7 שנים ברציפות, שזה הישג אדיר, הוא פרש כי הוא הקשיב סוף סוף לתחנונים של אמא שלו. שאלו אותו למה פרשת, הוא אמר, אני לא יכול לעשות את זה לאמא שלי יותר, ואני פרשתי בגלל זה. וזו הסיבה גם שאנחנו לא ראינו דור המשך, אני חושב.
אז הזירה שבה התאגרפו בני לנארד וג'קי פילדס וסמי מנדל המתאזרח, הייתה הדרך של היהודים להחזיר אגרוף לאנטישמים. למי שניסו כל ההיסטוריה לצייר אותנו כעם של חלשים, של מלווים בריבית, מכוערים וטפילים.
האנטישמיות בנתה את הדימוי הזה של היהודי, שהוא לא רק מכוער, אלא הוא מגושם, לא ספורטיבי. ההפך מן האידיאל טיפוס של האדם החדש, של ה-200 שנה האחרונות.
כן, ויהודי שרירי ומרשים קצת פוגע בדימוי הזה.
כתבו על בני לנארד שהוא עשה יותר כדי למגר את האנטישמיות בארצות הברית מאשר 1,000 פוליטיקאים ו1,000 ספרי לימוד.
ואת התובנה הזאת בדיוק זיקק הכי טוב יהודי חילוני אחד מברלין, קראו לו שימון מקסימיליאן מאיר זידפלד, או מקס נורדו, ולפני כמעט 130 שנה הוא נשא בקונגרס הציוני השני נאום מכונן בשם יהדות השרירים. עלינו ליצור שוב יהדות שרירית חזקה, הוא הכריז. לעינינו גדל נער עברי חדש, בריא בגופו. יפרצו ויפרחו סניפי הספורט העברי. לנאום הזה הייתה השפעה היסטורית גדולה. עד היום אי אפשר לעשות הסקט על יהדות וספורט בלי להקדיש לו פרק. אבל למען האמת זאת שאלה גדולה, האם הוא בישר על תופעה חדשה, או שהוא רק לקח קרדיט על תופעה קיימת?
זה אחת ההטעיות המובהקות של הציונות.
תסביר.
מקס נורדאו בשנת 1898 בקונגרס הציוני השני נתן נאום גדול על הצורך לבנות את יהודי השרירים. והיהודים התנוונו, ככה הוא אמר, כדי להוציא אותם מהניוון, להפוך אותם ליהודי שרירים, צריך את הציונות, אבל אם אתה מסתכל, 2 לפני שהוא נשא את הנאום הזה, כבר היו לך למעלה מ10 מחזיקי מדליות, באולימפיאדה הראשונה של 1896, שהיו יהודים. זאת אומרת שהוא נבח לתוך הרוח. היהדות השרירנית בתחום של הספורט הייתה קיימת כבר לפני שהוקמה התנועה הציונית.
וכשבאו הציונים, הם פשוט לקחו בעלות על הדימוי. הם היו היהודים השרירנים והחזקים, ומי שנשארו מאחורה באירופה, בגלות, היו המסכנים, הנבחים. זה לפחות הדימוי והסטריאוטיפ שאנחנו מכירים היום. אבל המציאות מוכיחה שזה קצת ההפך.
מספר המדליות שזוכים בהם יהודים, הוא פי כמה וכמה ממספר המדליות שאנחנו זוכים פה בארץ. אנחנו הגענו עכשיו ל-11 או 12 מדליות, סך הכל, שמתוכם 2 הם זהב. כן? אני נזכר באגנס קלטי, שהייתה מתעמלת נהדרת, שאני זוכר אותה מ-1956, היא לבד, אני חושב, אספה בערך את מספר המדליות הזה, ובזהב היא ודאי עברה את ישראל.
צימרמן מדבר פה עוד לפני המדליה של לינוי אשרם, אבל המסר שלו ברור.
אם אני משווה את ההצלחה הישראלית בספורט להצלחה היהודית בספורט, אני טועה עוד יותר. יהודי השרירים, אנחנו הרגנו אותו במקום להחיות אותו. וזה לא בגלל שאין לנו נשים בעלי שרירים, אלא בגלל שבסדרי העדיפויות של התנועה הציונית, ובוודאי בסדרי העדיפויות של ישראל, ספורט זה דבר זניח. אתה משקיע בדברים אחרים לגמרי.
כן, כי היום השאלה אם מדינת ישראל תביא 4 מדליות באולימפיאדה, או 10, או 50, לא משפיעה כמו פעם.
כשאנשים אומרים, אם בעבר הייתי מנסה להצטיין דרך הספורט, כמו שהיה למשל ביהדות הגרמנית, כדי להראות לגרמנים הרשעים שאנחנו גם כן חזקים, אתה בא ואומר היום, זה מיותר לי לגמרי, זה לא התחום שבו אני צריך להצטיין, מספיק שאני עושה ספורט באופן חובבני, ואת ההצטיינות שלי אני אעשה בהייטק, או אני אעשה בקריירה בתור אקדמאי, או קריירה בתור איש, של, איש עסקים.
ואולי זה גם טוב. אולי היותנו מדינה של בתי ניחומים ומדליה פה, מדליה שם, מעידה עלינו שאנחנו כבר פחות נלחמים על מקומנו בזירות אגרוף וסייף, אלא כמדינה יציבה וחזקה. אנחנו כבר לא הצוענים של העולם שצריכים כל הזמן להוכיח את עצמם. מה שגרם למנדוזה למכור כרטיסים, וליוג'ין סנדאו לייסד את הבודי בילדינג, או לאלן מייר להסתייף, כבר פחות נצרך היום. אנחנו אולי רוצים להצליח, אבל כבר לא חייבים. יש לנו את הפריבילגיה לשבת על הספה עם ג'אנק פוד ולקלל את הספורטאים שרצים על המסך. מי אמר שזה רע? כאן אנחנו מסיימים עוד פרק של עוד יום, שגם אותו ערכו והפיקו תימור טל ודניאל אופיר וניר גורלי, תודה לכם. את הסאונד והמיקס ערכה רחל רפאלי, תודה לך. בצוות אודיו מסייעים מאוד גם טל חדד ואיתי שכטר, לא איתי שכטר שאתם חושבים, תודה לכם. אתם מוזמנים להעביר רעיונות לפרקים הבאים, או תובנות שלכם, שתפו אותי בחשבונות שלי, עקיבא נוביק, בכל הרשתות המובחרות, תודה רבה לכם על ההאזנה, ותהיו חזקים.